שיום העיון בענייני חנוכה שמתוכנן היה להיום בוטל מפני שהחבר'ה יוצאים לפעילות הצלה, אבל ביקש הרב דב דיגון שהשיעורים במהלך הבוקר, שאכן כן מתקיימים, יהיו בנושאים הקשורים לחנוכה. ולכן אני הייתי רוצה קצת, איך שכן אנחנו נלמד במדבר, אני רוצה להעיר כמה הערות בענייני חנוכה. ושאלה אחת שדנו בה הראשונים, אבל יד הצמר הזה לא לגמרי התבררה, והיא מלכותם של החשמונאים. החשמונאים כידוע היו כהנים. האם כהן יכול למלוך? האם זה לא מנוגד לעיקרון של הפרדת הרשויות, במיוחד שהם היו כהנים גדולים? כלומר, הכהן הגדול במקדש היה גם מלך. וכי לא היה ראוי יותר שיקחו אחד מצאצאי דוד המלך, יעמידו אותו במלכות. בסדר, הם נלחמו. האחרים לא נלחמו. אבל האם לדבר הזה היה טוב יותר? הוויכוח הזה, לומר לכם את האמת, הוא ויכוח עתיק מאוד. הוא התחיל בימי החשמונאים עצמם. החשמונאים כנראה סברו שזה בסדר שהם הולכים, כי הרי הם הלכו. אבל למשל יש לנו ספר, אחד מהספרים החיצוניים, בשם חוכמת שלמה, או מזמורי שלמה, יש אחד חוכמת שלמה, אחד מזמורי שלמה. ספרים חיצוניים שנתחברו באלכסנדריה של מצרים, ובאלכסנדריה כנראה סברו את ההפך, שם יש דברים קשים מאוד, נגד העובדה שהחשמונאים נטלו את המלכות מבית דוד ונטלו אותה לעצמם. כמו כן, יש עוד דבר שיש לשים לב אליו, והוא מעמדה של יהדות בבל בתקופה החשמונאית. יהודי בבל, כידוע, נשארו בהמונם בבבל ולא עלו בימי עזרא ונחמיה. אפשר להבין שהמצב פה היה קשה. היה קשה, השלטון היה אמנם שלטון פרסי אוהד, אבל התנאים האובייקטיביים פה ביישוב בארץ ישראל היו קשים, מכל מיני סיבות, גויים מסביב שהפריעו בין היתר. וגם אנחנו רואים בספר חגי שהיה פה שידפון וירקון. בקיצור, התנאים היו קשים. אבל אחרי השחרור מעול היוונים, מדוע יהודי בבל לא עלו? אחת הסיבות יכולה להיות שבראש יהודי בבל עמד ראש הגולה. וראש הגולה תמיד היה ממשפחת דוד המלך. אז יכול להיות שהייתה איזה מין עוינות בין יהודי בבל ליהודי ארץ ישראל על הרקע הזה. זה לא כתוב במפורש בשום מקום, אבל יכול להיות. אבל יש עוד נקודה, והיא מה שכתוב בספר בראשית. לא יסור שבט מיהודה, הוא מחוקק מבין רגליו, עד כי יבוא שילו ולא יקהת עמים. אם כן, אומר יעקב אבינו, שאין דבר כזה שהמלכות אחרי שהגיעה ליהודה, תסור מיהודה. לא יסור שבט מיהודה. והנה, יש כאן אנשים משבט אחר. כלומר, יכול להיות שבעצם כל שבט אחר חוץ מיהודה לא יכול למלוך. האמת, מפורש בתלמוד ירושלמי. בתלמוד הירושלמי כתוב, אין מעמידין מלכים כהנים, משום לא יסור שבט מיהודה. אם כן, הירושלמי אומר שחור על גבי לבן, שהחשמונאים לא היו בסדר. בסדר? על יסוד דברי הירושלמי האלה, הרמב"ן כותב שהחשמונאים לא היו בסדר, ושבגלל זה עברה בסוף המלכות לרומא. כל זה בגלל שהם הלכו בעוד שהם היו כהנים. כך דעת הירושלמי, וכן דעת הרמב"ן. כן, בבקשה.
אבל אפילו הכהן הגדול, יום הכיפורים מתפלל שלא תסור המלכות מבית יהודה.
אתה אומר, אפילו הכהן הגדול היה מתפלל ביום הכיפורים שלא תסור המלכות מיהודה. איפה זה כתוב? בוא תגיד, איפה זה כתוב? איפה זה כתוב?
בתפילה.
אומרים את זה בתפילה, בתפילת... בתפילה של תפילת סדר העבודה של יום הכיפורים, ולה יעדי עבד שולטן מלבית יהודה. מאיפה מחבר התפילה הזאת לקח את זה?
אולי לקבוד מה שעשו?
זה כתוב במסכת יומה. במסכת יומה, במשנה. כתוב שהוא היה אומר, ולה יעדי עבד שולטן מלבית יהודה. נו, מתי נכתבה המשנה?
לפני חורבן בית שני.
המשנה נכתבה אחרי חורבן בית שני, אבל היא מתארת... אבל היא מתארת דבר שקרה לפני חורבן בית שני. יפה. שאלה. מי היו הכהנים הגדולים בסוף ימי בית שני? הם היו מבית חשמונאי או לא?
כהנים?
כן.
שמעון הצדיק, אני לא יודע מה...
שמעון הצדיק, אתה מבחילה מכבודך, אבל שמעון הצדיק, שהוא מת, עוד לא נולדו החשמונאים. אז אתה לא מדבר, לא יכול להיות שמי שלפני בית חשמונאי, ימי בית חשמונאי. אני שואל, בסוף ימי בית שני, הם היו מבית חשמונאי או לא? התשובה היא שלא. כן, הכהנים הגדולים היו מלכים, הכהן הגדול האחרון מבית חשמונאי היה בחור צעיר, בן 18, בשם אריסטובולוס, ש... הורדוס דאג לחסל אותו על ידי שהטביע אותו בבריכה ביריחו. עד היום הזה הבריכה הזאת קיימת. וזהו, מכאן ואילך הכהנים הגדולים היו אנשים שלא מבית חשמונאי. ולכן, וכי פלא הוא שהם היו מתפלאים. כן, יפה, אני רואה שאתה זוכר. כן, זה, זה קצת קר היום וזה, ואולי טוב. אז אתה שם לב, אם כן, ש... מכאן ואילך הם לא היו מבית חשמונאי, אז מה אכפת להם לכהנים שממילא לא מבית חשמונאי להתפלל שלא תעשו מלכות מיהודה? טוב, ובכן, בואו נחזור.
לפי הדיוק הזה רק הכהנים מבית חשמונאי רצו לשמור לעצמם גם את המלוכה.
לפי הדיוק, לפי המציאות ההיסטורית. היסטורית. הכהנים מבית חשמונאי היו גם מלכים. הכהנים גדולים אחר כך, וזה לא היה שייך שיהיו מלכים בכלל. הם היו אותה אחת שלטון בית הורדוס, אותה אחת שלטון רומא. בכלל לא היה מתחיל הנושא הזה של מלכות. הכהן הגדול, אגב, האחרון, עושה, הכהן הגדול שלפני האחרון, של בית שני, היה לו בן. ששכחתי את שמו, שהוא זה שעורר את נס המרד בירושלים נגד הרומאים. כן, אגב, הקבר של הכהן הגדול האחרון, ששמו גם כן שכחתי, אני חושב חנניה. הכהן הגדול של לפני האחרון, קברו קיים עד עצם היום הזה באזור עיר דוד, מוזנח חבל על הזמן. כמעט הפך, כמה פעמים הפך לדיר עיזים. כן, פשוט לא יאומן איך מקום כל כך מיוחד שמתואר ביוספוס פלביוס, שמה הולך ומתמוטט שמה לאיתו ככה נחמד. אני פשוט לא מבין איך הדבר הזה קורה. טוב, עכשיו, טוב, אם כבר גם קבר יוסף במצב קטסטרופלי, אז גם זה יכול להיות. כן, נו, מה?
יש הבדל בין לקחת שלטון של עם ישראל למלך, כאילו, זה שחושבים היו כאילו מנהיגים, זה שהבדל בזה להיות מלך?
אני בכלל לא מבין את השאלה.
זאת אומרת, יש בעיה שהכהנים יהיו מלכים, או שיהיו מנהיגים בכלל? או יש, אם יש הבדל בזה?
אתה אומר, האם יש הבדל בין, האם יש בעיה בזה שהכהנים יהיו מנהיגים, או רק אם הם יהיו מלכים עם תואר מלך? לא יודע. אבל שמעון החשמונאי היה מלך. כן? יהודה המכבי לא, יוחנן גם לא, אבל שמעון היה מלך. ומתתיהו גם לא. אז איפה היינו? כן, הירושלמי והרמב"ן. אבל לעומת זה, הרמב"ם כותב במפורש שאחת הסיבות שאנחנו עושים את חג החנוכה, זה משום שחזרה מלכות לישראל. והעמידו מלך מן הכהנים. כלומר, לרמב״ם זה כנראה בכלל לא מפריע שהחשמונאים מלכו על אף היותם כהנים. ייתכן שהרמב״ם סובר שזה מחלוקת בין התלמוד הבבלי לבין התלמוד הירושלמי. יש בתלמוד בבלי, במסכת קידושין, סיפור על ינאי המלך. ינאי היה, מה הוא היה? מלך. וחוץ מזה, מה עוד הוא היה עושה? הוא היה כהן גדול. נכון? היה כהן גדול, והוא היה מבית חשמונאי, נכון? הוא היה הנכד של שמעון החשמונאי. הוא היה הבן, לא בעצם היה הנין של שמעון החשמונאי, הוא היה הבן של יוחנן, בן יהודה אריסטובולוס, בנו של שמעון. שהיה בנו של מתתיהו. בסדר, אז מלך. והוא, כתוב שהוא יצא למלחמה, כבש כמה ערים, חזר, עשה סעודה גדולה, ואז היה אדם אחד שאמר לו, ינאי המלך, די לך כתר מלכות, הנח כתר כהונה לזרעו של אהרון. מה הייתה הטענה? טענו שינאי המלך פסול לכהונה. כי טענו שאימו הייתה שבויה, וכהנת שבויה נפסלת מן הכהונה, ולכן אמרו, אתה לא יכול להיות כהן גדול, מלך אתה יכול להיות. אז אם כך, מסתבר שלפי הבבלי, דווקא זה בסדר שהוא המלך. מה שלא היה בסדר זה שהוא היה כהן גדול. כן? אז יוצא לפי זה שיש מחלוקת בין הבבלי לירושלמי, אולי. כי יש עוד אפשרות לתרץ את הבבלי, אבל באופן פשוט יש פה מחלוקת בין הבבלי לבין הירושלמי, ולכן יש מחלוקת בין הרמב״ם לבין הרמב״ן. אהה. כן.
אפשר להגיד שהרמב״ם פשוט זה לא מעניין אותם. הוא היה כהן, זה שהוא לא, הוא כאילו נתן בשאלה הזאת, והוא היה מלך, גם כהן, זה לא בסדר אולי.
אתה אומר שיכול להיות שלפי הרמב״ם, אף על פי שזה אולי לא בסדר, אבל זאת היא עובדה. כיוון שזאת היא עובדה שהוא מלך, אז חזרה המלכות לישראל. זה גם אפשרי. יש בהחלט אפשרות. אבל הרמב״ם גם לא כתב בשום מקום שלא מעמידים כהן מלך. טוב, אז מה הדין? אז האמת היא שכדי לדעת מי צודק צריך להסתכל ברבי צדוק הכהן מלובלין. מה יש לך? זה תמיד הרב קוק, אתה הרב קוק, הרב קוק, תמיד הרב קוק. מה, אי אפשר קצת רבי צדוק הכהן מלובלין? גם הוא היה כהן. רבי צדוק הכהן מלובלין, שעל שמו קרוי גם הרב צדוק בן ארצי, שמלמד, שהיה מלמד פה במכון מיר, הרב דוקי, כן? הוא גם כהן, הוא מהמשפחה של רבי צדוק הכהן מלובלין. אבל זה בכלל לא משנה. רבי צדוק הכהן מלובלין אומר שבעצם צריך לבדוק מאיפה באים הכהנים. מאיפה באים כל הכהנים? אהו, אולי יש לכם תשובה? אהרון, נכון? כולם צאצאים של אהרון הכהן. ושל מי עוד? לא. ושל אשתו, נכון? אי אפשר שיהיו ילדים בלי איש ואישה, לפחות לפי היהדות. עכשיו אני שואל, מי הייתה אשתו של אהרון הכהן? אלישבע, יפה. אלישבע בת? בת עמינדב, אחות נחשון. זאת אומרת שכל הכהנים בעולם הם צאצאי אלישבע בת עמינדב. עכשיו אלישבע בת עמינדב אמרנו היא הייתה אחות של נחשון. מי זה נחשון? נשיא שבט יהודה שממנו בא דוד המלך. כן, נחשון בן עמינדב, יש לו בן בשם סלמה, וסלמה הוליד את בועז, ובועז הוליד את עובד, עובד הוליד את ישי, וישי הוליד את דוד. יוצא לפי זה שהמלוכה באה ממשפחת נחשון בן עמינדב. יוצא שאלישבע בת עמינדב היא מבית המלכות. יוצא שלכל הכהנים יש שורש בבית המלכות מצד אימם. עד כאן ברור. שאלה, מה זה אכפת לנו? וכי המלכות עוברת דרך נשים? המלכות עוברת דרך גברים, לא דרך נשים. אז מה...
רק לעניין שפסול
מסתכל. מה לעניין פסול? לא, פשוט. מלכות עוברת דרך איש, לא עוברת דרך אישה. אז איך יכול להיות? אז מה זה משנה אם הכהנים הם שייכים לשושלת המלוכה מצד אימם, הרי זה לא מעלה ולא מוריד. תשובה, אני רוצה לענות. תשובה, נאמר שמה בני מוסר אביך, ואל תיטוש תורת אמך. אמרו חז"ל, אביך זה הקדוש ברוך הוא, ואמך זו כנסת ישראל. מה זאת אומרת אמך זה כנסת ישראל? מה זה תורת אמך לפי זה? זה תורה שבעל פה. כי הרי תורה שבעל פה עוברת דרך כנסת ישראל. יוצא לפי זה שמוסר אביך זה תורה שבכתב, תורת אמך זה תורה שבעל פה, ויש מצבים בעם ישראל שעם ישראל נאמן לתורה שבכתב, אבל איננו נאמן לתורה שבעל פה. אוקיי? עכשיו, מה אחד הדברים הבולטים ביותר בכוח של תורה שבעל פה? זה ראש חודש. שראש חודש נקבע על ידי עם ישראל, על ידי בית דין, לעומת השבת, שהוא נקבע בידי שמיים. כל שבעה ימים זה שבת, ראש חודש זה הבית דין שקובע. אם ירצו להזיז את השבת, לא יעזור בית דין, תרתי משמע. מה שאין כן, ראש חודש, שבית דין יכולים לעזור, להזיז אותו, ולא יעזור שבת. כלומר, אפילו את השבת מחללים כדי להעיד על קידוש החודש, נכון? זאת אומרת, יש או שבת או ראש חודש, מנוגד זה לזה. היוונים גזרו שלושה דברים בהתחלה, על ברית מילה, על ראש חודש ושבת. כלומר, הם רצו לפסול את הכוחות המיוחדים של עם ישראל. שבת שהיא ממעלה למטה, ראש חודש שהיא ממטה למעלה, וברית מילה שזה קדושת הגוף העצמית של עם ישראל. החשמונאים נלחמו נגד הדבר הזה. כן, החשמונאים נלחמו נגד הגזרות וניצחו. כלומר, הם מסרו נפשם על קדושת תורה שבעל פה. מי שמוסר נפשו על קדושת תורה שבעל פה, ממשיך על עצמו קצת מלכות מכוח תורת אמך. ולכן, מכיוון שהכהנים מלכתחילה היו שייכים למלכות מצד אמם, ברגע שהם נלחמו על תורת אם, הם קיבלו מלכות. עד כאן מובן? התורה שבעל פה נקראת תורת אם. הכהנים הם מצד אמם שייכים למלכות. כשהם נלחמים על תורת האם, הם מקבלים מלכות. מובן? עכשיו מובן או לא? יפה. עכשיו, זה בדיוק מה שאמרתי לפניך. הם נלחמו כדי לבטל גזרה שאסרה להם לעשות ראש חודש. מה? מה אתה אומר? לא שומע.
גם שבת וגם מילה, נלחמו על הכל.
הם נלחמו גם על שבת במילה. הם נלחמו גם על תורה שבעל פה. עכשיו, מתי חל השינוי אצל החשמונאים? בימי אלכסנדר ינאי, נכון? שאלכסנדר ינאי החליט לעבור מתורת הפרושים לתורת הצדוקים. אמת או לא? מה ההבדל בין הצדוקים לבין הפרושים? תורה שבעל פה. כלומר, האם מקבלים את התורה שבעל פה או לא? ברגע שזנחו החשמונאים את נאמנותם לתורה שבעל פה, נפלו בידי רומא. מובן? זה בעצם, עכשיו, ברגע שהם נפלו בידי רומא, מי מלך במקומם? הורדוס. מי היו הרבנים בימי הורדוס? הלל ושמאי. כן? מה עשה הלל בחיים שלו? לא שמעתי. חוטב עצים, זה נכון, ואחרי שהיה חוטב עצים, והראש הסנהדרין. ראש הסנהדרין, והוא הקים דבר חדש בתוך הסנהדרין עצמו, שושלת. לפני כן לא הייתה שושלת, כלומר, הרשות הסנהדרין עברה לחכם ביותר, לא לבן של החכם הקודם, נכון?
נשיא ואב בית דין.
היה נשיא ואב בית דין, אבל נשיא ואב בית דין לא היו בנים של נשיא ואב בית דין הקודמים. אבל הגיע הלל, פתאום הנשיאות עוברת לבן של הלל, ששמו היה שמעון, ואחר כך לנכד של הלל, רבן גמליאל הזקן, ואחר כך רבן שמעון בן גמליאל הראשון, ואחר כך רבן גמליאל דיבנה, ורבן שמעון גמליאל השני, ואחר כך רבי יהודה הנשיא, וכו' וכו'. מתחילה שושלת בתוך הסנהדרין של צאצאי הלל הזקן. מה פתאום? עם ביטול המלכות החשמונאית, ביטול השושלת החשמונאית, מתחילה שושלת חדשה בתוך הסנהדרין עצמה. מאיזה שבט היה הלל?
יהודה?
אתה אומר יהודה. עוד הצעות? בנימין, אתה חושב יהודה?
אשר.
סתם ככה אתה זורק. עוד הצעה? טוב, יש פה שתיים בעד יהודה, אחד בעד בנימין, ועוד הצעה אחת בשביל אשר. טוב, נצטרך לעשות קצת פשרות פה. הוא היה משבט בנימין מצד אביו, ומשבט יהודה מצד אמו. לא סתם משבט יהודה מצד אמו, היה מצאצאי דוד המלך מצד אמו. אבל המלכות לא עוברת דרך הנשים. המלכות עוברת דרך הגברים. אז מה אכפת לנו שהוא מצד אמו מצאצאי דוד המלך? כי הוא נלחם בתורה שבעל פה, הרי זה מה שעושה הסנהדרין. הסנהדרין הפסיקה להיות צדוקית והתחילה להיות פרושית דווקא בימי הורדוס, ודווקא שם היא כן ממשיכה, שושלת הממשיכה את המלכות מכוח תורת האם, וזה ממשיך עם הלל הזקן. עד כאן זה מובן? כן. כן. מה? הפרושים זה אנחנו. אנחנו הטובים. The good guys. והצדוקים, הם כפרו בתורה שבעל פה, ממש אפיקורסים. זה גרסה קדומה של הקראות. הקראות זה משהו הרבה יותר מאוחר. הקראות זה משהו שקם בתקופת הגאונים, כלומר בשנת 700 ומשהו, והם כבר בגלות, בבגדד, זה היה עירור על סמכות התלמוד. בסדר? אם כי אני מאוד נזהר כשאני אומר את זה, כי באחד השיעורים האחרונים, כלומר לפני שנה, כשלימדתי על הקראים בשיעור על כוזרי, אז קיבלתי מייל מראש העדה הקראית העולמית, שאמר לי, מה פתאום אתה אומר שהקראים קמו בימי ענן בן דוד? זה לא נכון, הוא הביא ראיות מהכוזרי עצמו, שהקראים זה קדום הרבה יותר, וכו' וכו'. טוב, בסדר, תדעו שיש ויכוחים על זה. אתה אומר שבגדד זה במצרים?
לא.
כדאי לפתוח אטלס. כדאי שתפתח אטלס.
אני לא אומר שבגדד זה במצרים, אני אומר שאתה אומר שגם בגדד. אבל אני יודע שכביכול כל
הקראים
שיש לו גם עלו לארץ, אחרי בו המדינה, באו כל המצרים, כולם מוצרים.
זה נכון, אז מה?
איפה... חי בדיוק היה
שם, אתה רוצה היסטוריה של הקראות עכשיו? אתה רוצה שאני אתן לך היסטוריה? אתה רוצה עכשיו שיעור על תולדות הקראים, נכון?
לא.
בסדר, אוקיי. לא, אני יכול לדבר על תולדות הקראים, זה מאוד מעניין, אבל זה לא הנושא כעת. בסדר? יש גם, אגב, יש להם אתר לקראים, אתה יכול להיכנס. האם ינאי לא יכל... לא אומרים לא יכל, לא יכול היה להיפסל לכהונה מעצם העובדה שהוא שפך דמים? איזה דמים הוא שפך? בשלב ההוא הוא עוד לא שפך שום דם, חוץ מזה שבמלחמות, אבל מלחמות זה לא פוסל מכהונה. ועוד שאלה, האם הרב סובר שקבר יוסף דהיום הוא קבר יוסף הצדיק? ללא שום ספק זהו קבר יוסף הצדיק ממש, ללא שום ספק. אם היה לי זמן, עכשיו הייתי נותן שיעור מדוע הזיהוי של קבר יוסף היום הוא קבר יוסף המקראי, זה שבו קבור יוסף הצדיק שאנחנו קוראים עליו בפרשה, אבל אינני יכול לעשות זאת כעת. עכשיו אני רוצה, אחרי ההקדמה הזאת, לעבור לעוד נושא שקשור לחנוכה. והוא השאלה...
לפני שעוברים משהו, היה לי איזה עניין של דווקא נשיא ואב בדין, זה גם קשור מלוכה וכיוונה קצת.
נשיא ואב בדין... זה לא קשור
למלוכה.
זה שני כוחות, אבל זה לא קשור למלוכה וכהונה, זה קשור לחסד ודין. עיין בדרך חיים של המהר"ל מפראג על המשניות האלה. כן.
אבא בן איש חי היה
האם הבן איש חי היה משבט יהודה? זו שאלה מאוד טובה, אבל מה היא קשורה לעניין שלנו? שאמרתי שכל הרש גלותה שמונו היו משבט יהודה. הבן איש חי לא היה רש גלותה. המוסד של ראש הגולה הסתיים בשנת 1056. הבן איש חי נפטר משנת 1909. אני לא חושב שהוא חי מ-1056 עד 1909. אין שום דעה שהבן איש חי היה רש גלותה, אלא בספרים כותבים לו כתואר כבוד רש גלותה. אבל זה תואר כבוד. זה לא פונקציה פוליטית, כמו שהיו ראשי הגולה במקדם. בסדר? מי היה ראש הגולה האחרון? חזקיה נשיא ישראל. האם קראו לו חזקיה אורגינל? לא, לא היה שם משפחה כזה. האם זה חזקיה שכתוב עליו בתנ"ך? בוא נבדוק. אם חזקיה, ראש הגולה האחרון, נפטר בשנת 1056, והתנ"ך נחתם משהו כמו 1500 שנה לפני זה, קשה לי להאמין שזה אותו חזקיהו שהיה בתנ"ך. בסדר, אוקיי, לא, בסדר, רציתי לדעת. לא, חזקיה נשיא ישראל היה ראש הגולה האחרון, ואחר כך היה קצת המשך באופנים שונים, אבל אינני כעת יכול לתת לכם שיעור בהיסטוריה של מוסד ראש הגולה בבבל, כי זה לא הנושא כעת. עכשיו, אחרי כל ההקדמות היפות האלה, אני רוצה להמשיך בעוד נושא שקשור לחג החנוכה, ולשאול שאלה. איך פרץ המרד החשמונאי? מה גרם שהמרד הזה פרץ? מה הסיפור?
אשתו של אחד, שהיא הגזרה שהיא
תיבהר
ראשון להימון, והיא באה
בטענות
לגברים שלא עושים כלום.
נכון. מה שאתה מביא כאן זה המדרש. מעניין, אם אתה שואל כל היסטוריון איך פרץ מרד החשמונאים, הוא יביא לך את הסיפור שמובא בספר המכבים. מה מובא בספר המכבים?
מתתיהו,
כן? כלומר, מתתיהו במודיעין, בכפר שלו, פתאום מגיע פקיד יווני, ועם מזבח מטלטל, מקלקר, עם חזיר, אומר, ופסל של זאוס, אומר, מי שיקריב ראשון את החזיר הזה לזאוס, הוא יקבל כבוד גדול, המלך יקדם אותו, ייתן לו כסף, זהב, וכו' וכו'. ופתאום בא איזה יהודי, אומר, וואלה, הוא עושה את זה. מתתיהו רואה את זה, אומר, בכפר שלי לא עושים דברים כאלה. כן? הורג את היהודי, הורג את החזיר, הופך את המזבח, הורג את היוונים. מי לשם אליי? יאללה, פודרו יוצאים למלחמה. זה התיאור שבספר המכבי. אז אם כן, על מה נלחמו? נגד עבודה זרה. לעומת זה, במדרשים שאתה הבאת, יש סיפור הפוך לגמרי. זה הסיפור על הבת, על הבת של מתתיהו, שהייתה מאורסת עם אלעזר, או יכול שזה הבת של של יוחנן, שהייתה מאורסת עם הבן של מתתיהו. אני בדקתי את הגרסאות של הסיפור הזה, יש 10 גרסאות שונות של מי היו הנפשות הפועלות. בסדר? אז כך שלא להתבלבל, אני כתבתי על זה מאמר שנמצא אצלי בכתב יד, ולא הספקתי עדיין לפרסמו, מה בדיוק קרה ולמה כל 10 גרסאות האלה. כן? ובגלל זה כל הסיפור שאוכלים מאכלי חלב בחנוכה, אין לזה שחר, אבל זה בא מאיזשהו שיבוש, איזה ערבוב שעשו בין 3 סיפורים. בין הסיפור של יעל וסיסרא, שנתנה חלב, הסיפור של יהודית שחתכה את הראש של הולופרנס, הכניסו גם את חנה וישיבת בניה, לכן באחת הגרסאות קוראים לה חנה, לבחורה הזאת. ועוד בלבול שנובע מזה שכנראה שחוניו, הכהן הגדול, שמו היה גם מתתיהו, ושמתתיהו היה לו בן בשם יוחנן. בקיצור, ויש אלעזר החשמונאי שלא יודעים בדיוק איפה לשרבב אותו פה. בקיצור, יש גרסאות בלי סוף. מה שלא יהיה, הסיפור הוא כדלהלן. שהבת, נגיד לצורך העניין, הבת של יוחנן כהן גדול מתחתנת עם אלעזר החשמונאי. ובאותה תקופה הייתה גזירת הגמון. מה זה גזירת הגמון? הגמון, ביוונית הגמון, זה שליט. שליט. השליט היווני, כלומר הפקיד היווני שהיה המושל של ירושלים, הייתה לו זכות כזאת, זכות מפוקפקת, מה שנקרא, היה בעילת הגמון. זאת אומרת, כל בתולה שמתחתנת, לפני שהיא הולכת לבעלה, היא קודם כל נבעלת להגמון, ואחרי זה משוחררת לצאת לבעלה. והדבר הזה נהגו אותו 3 שנים ו6 חודשים, קטסטרופה עולמית, היהודים הפסיקו להתחתן, בקיצור, לא יאומן מה שהלך שם. אבל יש בעיה, בהלכה אין דבר שאוסר את זה. למה? כי הרי היא קרקע עולם, היא אנוסה, ולכן אין בעיה. ועד כדי כך שהסוגיה במסכת כתובות, טוב, לא משנה, לא נכנס עכשיו לסוגיה במסכת כתובות, אבל מה שאני רוצה לומר, שבאותו אירוע, ככה מסופר, באו כל גדולי ירושלים. אתם מבינים, הבת של יוחנן כהן גדול שמתחתנת, כל חכמי הסנהדרין מגיעים. וגם כל ראשי העם, כל מי שמכובד, כלומר כל עמי ועמי בירושלים, הגיעו לחתונה הזאת. כמובן שהיה שמח מאוד. היה שמח מאוד, שרו ענבי הגפן בעקבי הגפן, הירקות היו בלי תולעים, הבשר היה חלק, הייתה מחיצה של בטון עם שברי זכוכית מעליה, היו 2 צלמים נפרדים, בקיצור, כולם היו שמחים, חוץ מאדם אחד שלא היה שמח, וזאת הייתה הקלה. הקלה הייתה מפרצפת. למה? כי ידעו שבאותו ערב היא נבעלת להגמון. אבל למי היה אכפת? כיוון שלפי ההלכה זה בסדר. אבל באמצע החתונה, היא קרעה את בגדיה, ועמדה ערומה בפני כל הציבור. זה באמת היה שוק גדול, ואז אחיה הוציאו חרבות, וביקשו להרוג אותה. למה? כי זה לא צנוע. איפה הצניעות? כן? מובן הדפקט המנטלי של מי שנכנס לפורמליזם של ההלכה. אז, אבל לפני שהרגו אותה, לא הרגו אותה בסוף, אבל לפני זה שאלו אותה שאלה פשוטה, את לא מתביישת? אז היא אמרה, ואתם לא מתביישים? אמרו, וואו, באמת, את צודקת. הלכו, הרגו את ההגמון. ככה התחיל המרד. כן. זאת אומרת שהמרד התחיל מתוך זה שהייתה בחורה צדיקה בישראל, שלא הסכימה להסתפק בהלכה. כי אם אתה מתחיל עם ההלכה בלבד, אתה מגיע לשחיתות.
זה תורת
אימך עד הסוף. כן, זה תורת אימך עד הסוף. זה כוח ההתעוררות של האומה. ואז ככה זה התחיל. שאני שאלת השאלה, למה ההבדל הזה בין ספר המכבים לבין המדרש? בספר המכבים מספרים לך נגד עבודה זרה. במדרשים נגד גילוי עריות. מה ההבדל? ספר המכבים נכתב לשימוש ציבורי. לכל העולם, סליחה, לכל העולם כולו, גם תורגם ליוונית אחר כך. כלומר, מישהו בעולם שואל את עצמו מה קרה להם ליהודים שהם החליטו למרוד בסדר העולמי, הוא אומר, שמע, רדפו את האמונה שלנו. רדפו את האמונה שלכם, אפשר להביא. אבל בדבר השני זה הרבה יותר עמוק. מדובר על קדושת ישראל העצמית, קדושת ישראל שבגוף. וייתכן שזאת הכוונה שהייתה גזרה נגד הברית מילה. יכול להיות. כלומר שברגע שלא מודעים לקדושת ישראל שבגוף, אז צריך להתעורר בהתעוררות של קנאות, וזה ההבדל שיש בין שני ספרים של המהר"ל בנושא חנוכה ופורים. יש למהר"ל ספר על חנוכה בשם נר מצווה, יש לו ספר על פורים בשם אור חדש. בספר על חנוכה הוא מסביר שההתמודדות בין יוון לבין ישראל זה בתחום השכל. כלומר, הם יש להם פילוסופיה יוונית, לנו יש נבואה לבריאות. אין באדמה. קרוב אצלך. ואם כן, יש ויכוח, כלומר, כמו שבאדם יש שלושה חלקים, הגוף, הנפש והשכל, מי שנלחם נגדנו בגוף זה פרס, מי שנלחם נגדנו בנפש זה בבל, מי שנלחם נגדנו בשכל זה יוון. אז יוצא שלפי זה, המחלוקת בין יוון לישראל זה בנושא השכל, או נגיד בתחום האמונה. ואז זה מתאים לסיפור שבספר המכבים. אבל בספר אור חדש, המהר"ל מסביר שההתמודדות בין ישראל ליוון זה לגילוי עריות. וכנראה שיש קשר בין שני הדברים. כי השכל איננו אובייקטיבי. יש לשכל שורש בתומעת הגוף. אם הגוף תמה, אז גם השכל מבין אחרת. ולכן יש קשר נסתר שאומות העולם קשה להם להבין אותו.
זה יוסף מול
עשיו. זה יוסף מול עשיו. יוסף, קדושת הברית. יפה. וזה מה שכתוב בפרשת זאת הברכה. הרי איפה כתובה מלחמת בית חשמונאי בתורה? בפרשת זאת הברכה, נכון? כן? וללוי אמר, תומך ואורך לאיש חסידך אשר ניסיתו במסע, תריבהו על מי מריבה. האומר לאביו ולאמו לא ראיתי ואת אחיו לא הכיר ואת בניו לא ידע, כי שמרו אמרתך ובריתך ינצרו, יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל, ישימו כתורה באפיך וחלילה למזבחיך. ברך השם, חילו, ופועל ידיו תרצה. מחץ מותניים כמיו ומסנאיו מן יקומון. אם כן, מדובר על איזה מלחמה ששבט לוי מנהל. אומר רבנו סעדיה גאון, לא מצאנו מלחמה המיוחדת לשבט לוי, אלא מלחמת בית חשמונאי בלבד. אם כן, על זה דיבר משה רבנו. כשהוא אמר, ברך השם חילו, הוא התכוון למלחמת בית חשמונאי. אגב, יוצא מזה שרבנו סעדיה גאון לא ידע שהלוויים, כשהם עושים מלחמה, הכוונה מלחמה רוחנית. הוא לא ידע את זה. כן, כנראה גם רשי. רשי גם כן אומר שזה נאמר על מלחמת בית חשמונאי. כן.
אבל אמרנו שהחשמונאים יצאו מבנימין ויהודה, לא?
אתה אומר שאמרנו שהחשמונאים יצאו מבנימין ויהודה.
כן.
מתי אמרנו את זה?
בשושלת, כאילו, למה הם גם כהנים וגם שאתם
פלוחה? כי ברוך השם שברא את ההקלטה. אני מציע לך לשמוע את ההקלטה של השיעור ותגיד לי אם אכן נאמרו הדברים האלה שאין להם שחר כלל וכלל. בסדר? לא אמרתי את זה ולא ייתכן שאמרתי דבר כזה. זה פשוט עלילה. לא אמרתי, איך יכול להיות שהחשמונאים שהם היו כהנים יהיו גם משבט יהודה ובנימין? באמת, תכין. איך? איך ייתכן? אז איפה היינו? כן, כן. במלחמה הזאת יש מלחמה של החשבונאים נגד מישהו. כן, שבט לוי נלחם. והשאלה היא, מי הם הלוחמים נגד החשבונאים? היוונים, נכון? איפה זה כתוב? כתוב ככה. ברך השם חילו ופועל ידיו תרצה, מחץ מותניים כמיו. מה זה מותניים? אומר רבנו סעדיה גאון, מותניים זה יוון. כן, בספר דניאל, כשנבוכדנצר רואה בחלומו פסל גדול, ראשו מזהב, ידיו מכסף, מותניו מנחושת, אומר לו דניאל, הראש מזהב זה בבל, הידיים מכסף זה פרס, והמלכות שתקום אחרי זה היא המותניים מנחושת. כאן אנחנו לומדים פה דבר מאוד מעניין. המותניים זה המקום של הערווה. יוצא לפי זה שעיקר המלחמה נגד יוון יסודה בגילוי העריות, בערווה, קדושת האומה. עכשיו, מה זה נחושת? ראיתם פעם נחושת?
זה הטעיה של זה.
זה מתכת מבריקה, נראית כמו זהב, אבל היא זולה. יוצא לפי זה שיש איזו שטחיות אינטלקטואלית שנובעת מקלקול בקדושת הברית. ועל זה אמר רבי יהודה הלוי, אל תפתח חוכמה יוונית אשר אין לה פירות כי עם פרחים. כן, וזה הראיה שאתה שמעת היטב את השיעור בליקוטי מוהר"ן שבו הזכרתי את זה, נכון? יפה, כל הכבוד. אז זה החילוק, כן? שבסופו של דבר ביוון יש שטחיות אינטלקטואלית למרות הברק של הפילוסופיה, שנובע מזה שאין קדושה עצמית, קדושת הברית, קדושת הגוף של האומה הישראלית, ולכן במדרשים שלנו זה התחיל מהנקודה הזאת. עכשיו, לפי זה נשאלת השאלה, מה הקשר בין זה לבין הדלקת הנרות? כן? מדליקים נרות בחנוכה, נכון? מדוע מדליקים נרות בחנוכה? זכר למה? נס פך השמן. למרבה הפלא, בשום מקום בחז"ל זה לא כתוב, מה שאמרת.
המשיכו את מצוות נר
התמיד. לא, לא מצאנו בשום מקום, גם בסוגיה במסכת שבת, שהדלקת הנרות של חנוכה היא בגלל בגלל נס פך השמן. לא, גם לא כתוב שזה למלחמות. לא, לא כתוב. בכלל יש לגבי המקור של הדלקת נר חנוכה, הדבר הזה מאוד לוטה בערפל. אם אתה מסתכל בסוגיה במסכת שבת, מה כתוב שם? כתוב שכשניצחו בית חשמונאי את היוונים, מצאו פח של שמן וכו' וכו', הדליקו ממנו 8 ימים. מה המשך? לשנה האחרת, קבעום ועשאום, ימים טובים, והלל ובודה. מה עם נרות? לא כתוב. כלומר, במקור הקדום, האומר לנו שצריך לעשות את חג החנוכה, לא כתוב שצריך להדליק נר. אמת? טוב. אחר כך התלמוד מקבל את נר חנוכה כדבר המובן מאליו, רק הוא שואל שאלה על הברכה. אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר חנוכה, שואל התלמוד, והיכן ציוונו? מעניין מה זה והיכן ציוונו. וברור, כן מקור. הרי בחנוכה יש עוד מצווה שעושים, שהיא דווקא יותר חשובה, ההלל, נכון? קבעום בהלל והודעה, ועל ההלל מברכים. מדוע שהגמרא לא תשאל את אותה שאלה? איכן ציוונו על ההלל? אתה אומר וציוונו לקרוא או לגמור, תלוי לפי הנוסחים, את ההלל. זה ממש לא מובן. איכן ציוונו? איכן ציוונו? מפורש בברייתא, מה אתה רוצה? קבעום בהלל, אז שם ציוונו. אבל לגבי הנרות, המקור לא היה ברור. לכן הגמרא שואלת איכן ציוונו. כן? עכשיו, מה התשובה באמת של הגמרא? יש שם 2 תשובות. תשובה אחת בלא תסור. לא תסור מכל אשר יגידו לך ימין ושמאל. כלומר, לפי התשובה הזאת, כנראה שהסנהדרין בדור מן הדורות החליטו שצריך להדליק נר בחנוכה, והם קבעו את זה כמצווה, ולכן כיוון שיש מצווה לשמוע לרבנים, אז אשר קיצרנו במצוותיו וציוונו לשמוע אל הרבנים שציוו עלינו להדליק נר חנוכה. לא, זה פירוש אחד. אבל אז זה מניח איזושהי ידיעה היסטורית שאין לה שום ציון, אם כי היא סבירה. הסבר שני, הגמרא אומרת שמשום שאל אביך ויגדך. כלומר, אתה צריך לעשות מה שאבא שלך עושה. אבא שלך ידליק נר חנוכה? יאללה, תדליק גם אתה. מי אמר לאבא שלך? אבא שלו. זאת אומרת, מכיוון שהאבא מדליק נר חנוכה, והתורה אמרה שעל אביך ויגדך, ממילא אתה חייב להדליק, וזה וציוונו. וציוונו לעשות מה שאבא שלנו עושה, להדליק נר חנוכה. יוצא לפי זה שמכאן המקור לברכה על מנהג. אבל מה שלא ברור, למה האבא הראשון ידליק נר חנוכה, אם זה לא הסנהדרין שקבע, אז למה ידליקו? זו שאלה טובה, לא? אני מכיר אישה שסיפרה לי שכשהיא שמעה שצהל שחרר את העיר העתיקה במלחמת ששת הימים, היא הדליקה נרות. כלומר, זה משהו ספונטני שבא ממעמקי הנפש. עכשיו, מה הייתה? צריכה להיות בכל זאת איזושהי סברה. מה?
היא לא ברכה.
אם הדבר הזה היה... כן, אם הדבר הזה היה נמשך, יכול להיות שהיינו גם מברכים על זה היום. בסדר? אבל היא יכולה להיות התעוררות ספונטנית של האומה לכל מיני מנהגים, גם בלי שהחכמים יתערבו בזה. עכשיו אני שואל, מה גרם למישהו להדליק נר בחנוכה? יש כמה אפשרויות. יכול להיות שנספח השמן גרם לזה, אבל היא מעלה עוד השערה. בגמרא במסכת שבת מובא שכשהיו גזרות על ברית מילה, היו מלים בסתר. מה? איך היו מלים בסתר? היו מסתירים את הלידה. כן? אישה נגיד הייתה בהיריון, כבר לא הייתה יוצאת מהבית, לא ידעו שהיא בהיריון. נולד ילד, לא יודעים שעושים לו ברית מילה. אבל עושים לו. אבל אי אפשר לעשות ברית מילה בלי להזמין כמה חבר'ה. אז הגמרא במסכת שבת אומרת שהיו מדליקים אור בחלון, ואז ידעו שיש ברית למחרת באותו מקום. מה? עכשיו, תגיד לי כמה נרות היו מדליקים בחלון. מן הסתם, ביום הראשון היו מדליקים נר אחד, בלילה שבו הייתה יולדת, היו מדליקים נר, בלילה השני שניים וכולי. ערב הברית, 8 נרות. אגב, יש עד היום הזה מנהג, אצל אחינו הספרדים, להדליק נרות על כיסא של אליהו. נכון? כל הלילה לפני הברית, שמים 2 נרות על הכיסא של אליהו. נכון? נכון. אז כנראה יש איזה קשר בין הדברים האלה. עכשיו, יכול להיות גם שעשו הפוך. רצו להגיד, חבר'ה, עוד 8 ימים יש ברית, אז הם מדליקים 8 נרות. ולמחרת 7, יש רק עוד 7 ימים וכו'. וערב הברית, רק נר אחד. ומכאן החילוק בין בית שמאי לבין בית הלל בדבר הזה. יכול להיות. כן, כלומר, אין לנו ידיעה ברורה, זאת אפשרות. אבל יש מדרש שמובא בשלטות דרב החי גאון, שאומר שתן חלק לשבעה וגם לשמונה, שני פירושים, 8 זה 8 ימי החנוכה, או 8 ימי המילה. אז כנראה שהמדרש שמר את הרושם הקדמון של קשר בין ברית מילה לבין 8 ימי המילה. עד כאן ברור? כן. אם כן, יש לנו אפשרות של מקור שקשור גם לברית המילה. עכשיו נשאלת השאלה, לגבי האופן שבו מדליקים את הנר הזה, זה נראה משהו נורא מסכן. כן, יש לנו הלכה, שמנים ופתילות, ככה זה מתחיל בסוגיה במסכת שבת. שמנים ופתילות, שבהם מדליקים בשבת, שאין מדליקים בהם בשבת, מדליקים בהם נר חנוכה. למה יש שמנים ופתילות שלא מדליקים בהם לשבת? כי זה לא נמשך יפה אחרי הפתילה. כלומר, מה שעלול להיות, זה שהנר יכבה. ולגבי חנוכה, לא אכפת לך. כלומר, אתה מוכן לקחת אפילו שמן גרוע, פתילה גרועה, ואם יכבה, לא נורא. יותר מזה, ההלכה היא, כבתה, אין זקוק לה. כלומר, אם המנורה כבתה, אתה לא צריך ללכת לחזור ולהדליק. נוסף על כך, איפה מניחים את הנר הזה? על פתח ביתו מבחוץ. אז אף אחד לא נהנה מזה. דבר נוסף, כמה זמן זה דולק? מקסימום חצי שעה. כלומר, כל הדברים האלה הם חוזרים למוטיב אחד. זה נר דועך. כלומר, זה נר, אבל לא אכפת לנו שלא ידלוק הרבה. ואגב, זה בתחילת הלילה. כלומר, זה נמשך לתוך הלילה, והלילה החושך הולך וגובר. זה קצת לא נשמע טוב. זה פשוט מה שאומר הרב קוק, לא? באורות. לא רק רבי צדוק מלובלין מדבר, גם הרב קוק. הרב קוק אומר שכל העניין של מלכות בית חשמונאי, בימי בית שני בכלל, זה לא היה גאולה. זה הייתה זריקת מרץ לקראת הגלות הארוכה. כלומר, עם ישראל עמד לצאת לגלות הארוכה, היה צריך לתת לו קצת אנרגיה, כדי שיוכל לעמוד מול כל האתגרים. ובאמת, כל בית חשמונאי, זה מה שגרם שבסופו של דבר, המונותאיזם ניצח בעולם. כלומר, אלמלא המרד החשמונאי, סביר מאוד שהאמונה המונותאיסטית הייתה הולכת ודועכת, או הולכת ונעלמת מן ההיסטוריה. אז בסופו של דבר, החשמונאים הם אלה שהם בעצם הצילו, כלומר, כמה אנשי כפר, הם אלה שהצילו את מעמדה של האמונה המונותאיסטית בעולם. אבל זה היה לקראת דעיכת השכינה. כלומר, הזמן שבו יש עדיין קצת שירית של אור, אתם יודעים, לפעמים יש היבהוב האחרון חזק מאוד של גוף שהולך וכבד. יש פה מספר שאלות. מה התכונה, כוונתו עם מעשה, שצריך תלמיד חכם שלא תתערף דעתו מבחינה מסוימת, אלא שתישאר לו בריאות שכלית כמו לעמי הארץ? מה עלול לגרום לתלמיד חכם שהפורמליות של ההלכה תכבוש אותו? אני אגיד לך, זה צריך פשוט להפסיק עם מוסד הפנימייה בישיבות. אני לא צוחק. לפני, הפעם הראשונה שהוקמה פנימייה בישיבות, זה היה בוולוז'ין. מה היה לפני כן? לפני ישיבת וולוז'ין, איך למדו? אנשים היו לומדים אצל הרב שלהם, היו באים לפעמים ממקום רחוק מאוד, היו הולכים 1,000 קילומטר כדי ללמוד בישיבה של הרב, והם היו גרים בבתים, אצל בעלי בתים. כלומר, היו כמה משפחות שהיו לוקחות על עצמם להלין ואפילו להאכיל את הבחורים שבאו ללמוד. לדבר הזה היה יתרון עצום. בחור גדל וראה איך משפחה מתנהלת. הוא ראה מתי האיש והאישה רבים, הוא ראה מה הבעיות של הפרנסה, הוא ראה את הבעיות של החינוך, הוא ראה את כל הבעיות של העולם הזה. ולכן כשאחר כך הוא היה תלמיד חכם והצריך לשפוט ולדון את עם ישראל, הוא ידע על מה מדובר. אחר כך הקימו פנימיה. הפנימיה יצרה עולם מלאכותי, שבו האדם איננו ידע בכלל איך החוץ נראה. אחרי 20 שנה שהוא לומד בישיבה, אומרים לו, תשמע, אתה מספיק גדול, בוא תהיה דיין. הוא דיין, בסדר. הוא כזה נאיבי לחלוטין, מלא צדקות. פתאום הוא רואה אדם שמשקר בבית הדין. לא יודע איך אוכלים את זה. כן? כלומר, הוא לא מבין את המשמעות של הדברים האלה. טוב, אז לכן זה אחד הדברים שצריך לשנות. שמעתי מתלמיד חכם שנר חנוכה מיוחד גם בכך שזה הדבר היחיד שמשום מרית העין חייבו חכמים את האדם להוציא ממון כדי שלא יחשד בו שלא ידליק נר בשני פתחי ביתו. האם יכול הרב יכול לומר מה חומרת מרית העין דווקא בנר חנוכה? כן, אדם שיש לו שני פתחים לבית, אחד מצד הזה, מצד מצד שני מצד שני, הוא צריך להדליק נר חנוכה גם פה וגם שם. למה? שלא יגידו שהוא לא מדליק. כן, כי נגיד, הוא ידליק רק בצד אחד, אלה שעוברים מהצד השני, יגידו, כשם שלא ידליק מהצד הזה, כך לא ידליק מהצד השני. לכן, כדי לצאת מן החשד, אמרו שצריך להדליק משני הצדים. מה כזה חמור? הרי זה מצווה דרבנן, איפה מצאנו מרית העין בדרבנן? אלא כנראה שהייתה, היה חשש להתנגדות נפשית של האנשים לחג החנוכה. כי זה מלחמה. היהדות היא נגד מלחמות. היהדות של בית המדרש. אז זה היה צריך לחייב את האנשים לצאת מדי החשד הזה. האם אפשר לומר שלוי נלחם תמיד על קדושת הגוף הישראלי? שמעון ולוי נלחמים בגלל אונס דינה, פנחס שורג את זמרי והחשמונאים נלחמים. כן. האם אנחנו לא רואים שגם אנשים מושחתים, מוסרית, הם משכילים, יצירתיים וכדומה? תודה. אכן כן, אבל יש איזו שטחיות שמונעת מהם לדעת את האמת באמת. ולכן בהכרח שתהיה מסקנה שגויה בסופו של דבר. עוד משהו יש פה? זהו? טוב, כן, מה? למה הוא לא חייב להדליק בשני פתחים? למה? למה מדליקים בתוך הבית?
היום
עובר
מדליקים בתוך הבית.
מה פתאום להדליק בתוך הבית? כתוב, אני לא מבין. מה כשמדליקים בתוך הבית זה בגלל שאנחנו שרויים בין האומות. נכון? אתה שרוי בין האומות?
לא.
לא, אז תדליק בחוץ. אין מה לעשות. טוב, כל טוב.